יש הרבה הרבה, אז מקסימום נחזור עם, 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 עם... בואו נתחיל מהעמוד השני. ושוב, פשוט לדגום כמה וורטים של... לא ימיש, לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. אומר רש"י, לא ימיש הקדוש בחו את העמוד. למה לא כתוב, למה נגיד שלא ימיש הענן? כן? אז עכשיו מסביר, תראו, עכשיו אני באמת אומר, עושה את זה רק בשביל לחדד את השליטה שלו, וגם שאנחנו צריכים ללמוד מזה. כי ימיש הוא מביאה נפעיל. כלומר, אחד הדברים שהיה ברור שתשתית של כל פרשן הוא קודם כל שליטה בשפה ובכללי הדקדוק של השפה. אז תראו איך, ניקח פה דוגמה, אבל יש עוד כמה, עוד לא מעט מקומות, ותראו מה הוא עושה עם זה. לא ימיש הוא מביאה נפעיל. עכשיו, החלוקה הקלאסית היא בין פועל יוצא לפועל עומד. כלומר, בין פועל שהוא מפעיל משהו, שהוא פועל, עושה פעולה, לפועל שהוא משקף מציאות. אז בניין הפעיל הוא תמיד להפעיל מישהו. להפעיל זה תמיד פועל שהוא מתייחס למישהו אחר. הוא פועל יוצא, הוא פועל מעבר לו. ואם רצה לומר לו ימיש הענן, היה ראוי לומר לא ימוש הענן, בוו. כי אחרת אומרים לא ימיש, הענן ממיש מישהו אחר. אם הענן הוא הנושא של הפעולה שהפועל הזה אומר, אז הוא לא ימיש הענן משהו אחר. אז אם אתה אומר שהוא, וכיוון זה יפעיל, אם זה הופעל, אז לא ימוש, זה בסדר. לפיכך פירושו חייבים שמישהו ממיש את הענן, ומי זה, או ממישהו לא ממיש את הענן, זה הקדוש ברוך הוא. והשתי אבי פועל יוצא, מי פועל יוצא שמי פועל אותו, הקדוש ברוך הוא פועל על הענן ואז לא ימיש הענן. ואף על גב דכתיב ומשר אתו יהושע, בינון נער, זה לא ציטוט מלא של הפסוק, ומשרתו ישוע בינון נער לא ימיש מתוך האוהל, כן? אז למה שם כתוב לא ימיש מתוך האוהל? מי זה, מי לא ימיש מתוך האוהל? יהושע, אבל לכאורה, את מי הוא לא ימיש מתוך האוהל? אמרנו רק לפני רגע של ימיש זה פועל יוצא, עכשיו תשימו לב איזה פתרון. חילוק גדול יש כאן ליודעי לשון הקודש. אתה אומר, פה אומר, אני עכשיו הולך לראות לכם דווקא את הלמדנות של הדקדוק. כי אצל בני אדם שייך לשון יוצא. אצל בני אדם, גם אם מדובר על עצמו, שייך להגיד לשון של פועל שהוא יוצא. כלומר, אני לא ימיש את עצמי, כי אני יכול להתחלק במי באותו חלק שממיש את עצמי. אז אם אני ממיש את עצמי, אני כבר שני חלקים. אני יכול להמיש או לא להמיש את עצמי. כי הוא המזרז את עצמו. אז אם אני מזרז את עצמי, אז אני עושה פעולה יוצאת, ואני גם מוציא את הפעולה, וגם זה שהפעולה מתייחסת אליה. והרי הוא יוצא בצד זה, כי הוא מזרז את עצמו, כי אדם הוא מזרז גופו. וכן פירושו, להמיש יהושע את עצמו. הוא מדבר על האדם כאילו היו כאן שני דברים. האחד דעתו, שהוא מחליט מה לעשות, והוא מזיז או לא מזיז, ממיש או לא ממיש, והשני, את מי הוא ממיש? את גוף האדם. וכך כתב לכמן, ופרעה הקריב, מה זה לגבי המשך הפרשה שלנו, פרעה הקריב, אז מה אומר רש"י? הקריב את עצמו. למה הוא יכול להקריב את עצמו? בגלל שבאמת האדם יש לו אפשרות לפעול על עצמו, ולכן אין בעיה מבחינת תרבית. אבל לגבי הענן, אם כתוב, אם רוצים להגיד שהענן לא זז, צריך להגיד לא ימוש. ואם רוצים לא ימיש, אז זה מחייב שמדובר על הקדוש ברוך הוא. אז אתם רואים פה באמת איזשהו... דקדוק, אבל בעצם יוצר איזשהו ניתוח לעומק. טוב, תלכו בסוף העמוד. בפסוק ו, איפה התנך שלנו? מה? לא הבנתי. הוא יריך במקום שאמרו לקצר. אנחנו הזדרזנו היום כי יש לנו אג'נדה ארוכה, פרשה ארוכה. פסוק ו, ויקח 600 רכב בחור בכל רכב מצרים. אז איך הוא, מה אתה בכל? זה רחוק מדי? טוב. אז אומר רשי, ויקח, משכן מדברים. אז זה הזכרתי לכם כמה פעמים, אבל זה פעם, אני חושב, אחת ההזדמנות, אולי בפרשת בראשית, מצאנו את זה, ויקח את האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, ורשי אומר, משכן מדברים, אז הוא מסביר, זה לא שייך לקיחה באדם, אי אפשר לקחת את האדם כאובייקט. אף על פי שלפני רגע אמרנו שהוא יכול להיות אובייקט, שאדם יכול לקחת את מי? את עצמו, כן? אבל לא שייך לקיחה באדם השני. דעיקרו של אדם הוא דעתו ושכלו, ובזה לא שייך לקיחה. אז איך לוקחים את דעתו ושכלו של אדם? על כוחך אנחנו נדבר על איזשהו מסע ומתן אינטלקטואלי. אוקיי? אז משכם בדברים... זה הדרך לקחת בני אדם, כדי לא לקחת בני אדם כחפצים, אלא לקחת את דעתם, אבל בעצם לא לוקחים את דעתם, משכנעים אותם. אוקיי? לפיכך צריך לפרש משכם בדברים, פיתה אותם, ואשתה לקח דעתם בעניין זה, מה זה פיתה אותם? פיתה אותם זה לא פיתוי, אלא פיתוי זה גם להרחיב, כן? אורך ורוחב. רוחב זה נקרא פוטיי, אורקי ופוטיי. הדבר שהוא, רוחבו של דבר הוא מה שמפתה, זה מרחיב. אז אתה יכול לפתות במובן הפתי יאמין לכל דבר, אתה יכול גם לפתות במובן הזה שאתה מרחיב את דעתו של אדם, אתה מוסיף לו ואתה משכנע אותו, ואז הוא עושה את זה מרצון. טוב, עכשיו כן למשהו יותר עקרוני בעניינו של המהר"ל בעמוד הבא. ויקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים. אז רש"י פה עוסק בשאלה מאיפה היה להם מצרים רכב, כן? ומאיכן היו הבאות הללו? אם תאמר משל מצרים, הרי נאמר וימות כל מקנה מצרים. ואם תאמר משל ישראל, הלא נאמר וגם מקננו לך עמנו. אז משל מי היו? מה ירא דבר השם. נכון, הירא דבר השם הניס את צונו ואת מקנהו מן השדה. נכון, אתם זוכרים שדיברנו ואשר לא שם ליבו, דיברנו על זה בשבוע שעבר. אז הם, אף על פי שהם היו ירא דבר השם, בכל זאת הם התגייסו, היה להם תפיסה לאומנית, והם בכל זאת נתנו את הבהמות שלהם לרכב מצרים שרצה לרדוף אחרי בני ישראל. יכול להיות שהוא אלף. כאן הרבי שמעון אומר, כשר שבמצרים הרוג, טוב שבנחשים רצות את מוחו. כנראה יש צנזורה בנוסח של הרש"י שאני הבאתי, כי כשר שבגויים הרוג. וגם טוב שמנחשים רצות את מוחו, למה עושים השוואה? כמו שנחש הוא נחש הוא נחש, אז גוי הוא גוי הוא גוי, וצריך מה לעשות? לחסל אותו. ויש אנשים שמאוד מאוד אוהבים את המאמר הזה, יש אנשים שכמובן... אבל תראו מה אומר המהר"ל. בסדר? ואנחנו נראה את זה שזה באופן שיטתי, יש לו תפיסה בזה. אין הפירוש להרוג הכשר. דבר ראשון, כך. על המהר"ל, אתה לא מצביע לעוצמה לישראל, מה הולך אצלך? מה הקטע? אתה משלנו, כמו שאומרים. אין הפירוש להרוג הכשר. אתה לאומי, אתה בסדר, אתה מהמחנה הלאומי. שזהו מעולם לא אמרו רבותינו ז"ל שיש להרוג את הגויים. בשום מקום לא נאמר שיש להרוג את הגויים. כי אם המינים והאפיקורסים, אז הם נאמר מורידים אותן ולא מעלים. אבל הגויים לא אמרו מעולם וחס ושלום לומר כך. כלומר, פה הסתייגות חריפה מאוד מהאופציה שמסתייגת מערכם של החיים של הגויים. אלא פירושו בחיי גם במלחמה, שאם בא עליך גוי למלחמה ונפל בידך באותה מלחמה, ושוב, באותה אל תרחם בכלל ותהרגיהו. כלומר, זה באמת היה מקובל במלחמה. כאשר היה בכלל שמצרים באו לישראל והרגו אותם את בניהם, ועל כל יוצא בזה אמרו, הרוג. רק בדוגמה הזו, בשום אופן לא משהו גורף. אם יש מלחמה, יש מלחמה. בזמן מלחמה לא לוקחים שבויים באותה תקופה, וממילא לא שייך הכשרות של מישהו באותו רגע. כי עובדה, זה מה שאנחנו רואים פה. הנאמנות שלו לעם גוברת על כשרותו. הוא היה ירא דבר השם, ולכן מה הוא עשה? הוא הבין שהולך להיות קטסטרופה לכל מי שישאיר את הצון שלו בחוץ, והוא הכניס אותו הביתה. אבל בסופו של דבר הוא היה שייך לעם שלו, ולכן, אבל בואו תראו, הוא אומר, וכן פרשת תופתים אמר, כתוב שמע ישראל את הגאון היום למלחמה על אויביכם, אז מה זה על אויביכם? אז רש"י שם אומר, זה בעצם משנה וסוטה, שאם יפלו אתכם, לא ירחמו, אל תרחמו עליהם, שגם הם אינם ירחים עליכם. זה פיתוח של דברים במשנה. וזה בגויים שבאו על ישראל למלחמה, אז הם אויביכם. הם אויביהם לוחמים בהם. אבל הגויים שעשו טובה עם ישראל, צווינו פה קדוש ברוך הוא שלא לעשות להם רע. שהרי המצרים עצמם שהרגו את בניהם, את בניהם של ישראל, ושיעבוד הקשה עשו להם בעבור שהיו ישראל דרים בארצם, ציווה הקדוש ברוך הוא לחזן בניהם, שנאמר לא תאב מצרי גר איתו בארצו. כל שכן הגויים שהם עושים רע ישראל שלא נגמור להם רע. דרך יהיו חכמי, דברי חכמים סותרים את הכתוב הזה. זה מאוד מעניין. הנימוק הוא מאוד מעניין. התורה אומרת משהו ערכי שלגבי המצרים. לא תאהב מצרי כי גר היית בארצו. אז לא יכול להיות דבר חז"ל שיסתור את האינטואיציה הזו של רגישות בעניין הזה. שהוא פסוק מלא לעשות טוב למי שעושה לנו טוב. ועריך חמים זה לעצמם, מהחקה דכתיב לא תאהב מצרי, אמרו בירה דשתית מיני, אל תשדה בי קלה. אתה לא יכול לבור ששתים לנסור חזור כלל תחו אבן.
זה טוב מוחלט שמשהו זה לא טובה.
אפילו חלקי. כל שכן האומות השומרים את ישראל לשונאיהם. יש פה אולי בכל זאת רגישות לקיום של כבשה אחת בין זאבים, יכול להיות שבכל זאת יש פה איזה משהו. לכך אמר כתוב היום של הקיני, לכו סורו ורדו מתוך המלאכי, פן אוסיפך עמו. ושוב, אותו עיקרון, למה אני אומר לקיני לרדת מהמלאכי, שלא ייפגע מזה שאנחנו הולכים לפגוע במלאכי, ואתה עשית חסד ישראל בעלותו מצרים. כלומר, זה שאתה עשית חסד ישראל, זה מחייב אותי לדאוג לך. הרי שעשו חסד משהו עושה להם חסד. ואין פירושו דבר, אין פירוש דבר, זה רק כמו שאמרנו, דאיירי בגויים, אלה גויים למה צריך להרוג אותם, שהיו בני ישראל נפנו בידם, אמרו קשה שלא גויים הרוג. מה שאמר רב שמשון, נקרא ללמוד טוב שמחשבים לצאת מוכר, אף אגב שלא נזכר בכלל שום נחש, אז איך בכל זאת הם מגיעים למסקנה הזו לגבי נחש? מכוח כל וחומר יוליף. למה הגויים שאפשר לגוי להיות גר, בשביל ההבדל שיש בין האומות בישראל לבת תורה הרוג, כלומר, זה באמת קל וחומר, כי גוי בעצם הוא יכול להשתנות לטובה. נחש לא יכול להשתנות לטובה. אז קל וחומר שמותר להרוג את הנחש. כי מאחר שבעליך במלחמה, ופה תשימו לב, הוא אומר פה איזושהי הבחנה מאוד יפה. גוי באמת, באופן בסיסי, אנחנו רואים אותו כמישהו שהוא אולי מועמד להתקרב אלינו. אם מועמד להתקרב אלינו, אנחנו לא רואים אותו משהו שהוא לחלוטין שלול מכל קרבה לדברים חשובים. אבל כאן, כי מאחר שבא עליך למלחמה, אנו רואים שיש בו שנאה עצמית. כלומר, זה שהוא נלחם בנו, הוא אגלי בלתי למפרע שאצלו, הוא לא מתקרב. הוא באמת מוציא לפועל איזו שנאה עצמית. ואם אחר כך נפל בידך, אל תרחם עליו. אז אם כך, על אחת כמה חמה, שהוא מישהו שהייעוד שלו להיות ישופך ראש, אז שטוב שבנחשים רצות צמחו, שהקדוש ברוך הוא מתחילת דברה נתן איבה בינו ובין האדם. תכתיב ואיבה השיט, אז אל תסמוך על מנחה שהוא טוב, אחר שיש שנאה בעצמם. ויש לגבי מה שאמרה התורה, בעצם, ואתה תשופנו הקבע, צריך להיות מצוטט פה, לא הוא ישפך ראש. שזה מה נאמר על נחש. ולא לעשות שלום מהם, לפי מה שאמר ואיבה, וגבי גוי אמר הרוג, שכן הוא עדיד נר שמיתם בסייף, בכל מיטה שלהם כיתה וכולי. באר הגולה אותו דבר, מה שנדר חמים, חשש בוגעים, הרוג, תום ותוצאות, מוכר, אפילו נודה לדבר זה, אפילו, כן? כי מפני שאמר טוב שבוגעים הרוג, היינו אפילו אינו עובד אלים, כי יותר הוא טוב שבגועים. כלומר, האם מדובר על עובד אלים? לא, לכאורה כתוב על גוי, וגם טוב שבגועים. ואם כי דבר זה אין ראה כלל, כי פירוש טוב, כלומר, אין לנו ראיה שהטוב הכוונה מי שאינן עובד אלים, כי פירוש טוב אף שאותו גוי רגיל שעושה לו טוב, מכל מקום, כיוון שהוא עובד אלים הרוג, אבל אם אמר שלשון טוב ושבגועים משמע שאינו עובד עבודה זרה, הרי הוציאו זה מה שכתוב כי אך ששמות רכב בחור, כלומר מאיפה המקור לדבר הזה? מהסיפור שלנו. ואמרו משל מי היו עושים טובה ישראל זרה הכתיב גם נחמנו, אם טובה של נוצרים הכתיב הכל נוצרים וכולי. כאן אמר רשב"י טוב שבגועים הרוג, פירושו טוב שבגועים הרוג במלחמה, כמו שבמצרים, שהיו מצרים מצרים ישראל מוגעים אותם, אין לך מלחמה יותר מזאת. והטוב שבגועים אין ראוי לרחם במלחמה שימפולו בידו. לא יהיה הגוי מרחם עליו. לכך יש איזו הדדיות. עד היום, דרך אגב, בענייני מלחמות מדברים על הדדיות. נכון? המושג של מידתיות היום זה נקרא, לא הדדיות, מידתיות. לכך הרחם עליו שלא יבוא אליו רע מאותו גוי עצמו כיוון שהוא מלחמה. כמו שהמצרים, שהגוי שהיה טוב, כאשר בא במכות, והניס את זה, מכל הסוף שאילו סוסים להם, יש להם דוף חר ישראל, שמזה תראה שאין שום גוי טוב במלחמה. ואז זה אמור טוב שבוגעים הרוג. כבר מפורש זה במורדכי, בפרק אין מעמידין, שונו הגויים לא מורידים, ומי הוא במלחמה? לא סתם, זה לא וורד שלי, זה גם הופיע כבר במורדכי. באמרינן בקידוש אין טוב שבוגעים הרוג. עד כאן. הרי כי הוא זל, כלומר מרדכי, מפרש שהגויים אשר עם ישראל באו מלחמה ישראל, אף פשוט טוב, אל תאמין לו מלחמה והרוג אותו מלחמה. הרי דברים מבוררים, כי איך יהיו דברים סותרים שאמרו אין מורדים אותם לבוא. אבל פני כי דברים צריכים דיבור והבנה, לכך אדם שאין דברים בהבנה ראשונה, אין עומד על דבריהם ורוחוק להם. טוב, זה התוספת הזאת, אתם רואים שזה קשור לספר שזה מופיע בזה באר הגולה, כי באר הגולה הוא ניסיון לענות לכל מיני טענות ישירות כנגד חז"ל, ולכן... אוקיי. פסוק י' ופרעה הקריב, ויסעו בני ישראל להם ונמצא נמצא אחריהם, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. פתאום הם מתחילים להתפלל. אז אומר רש"י, תפסו אומנות אבותם. זה אין לומר שהיו צועקים כדרך הצדיקים שהם צועקים בעת צרה. כי רק בפסוק אחר כך כתוב שהם אומרים, הלא טוב לנו עבוד את מצרים ממותינו במדבר. כן, אז זה לא מדובר בצדיקים, ולא מדובר כאלה שהחליטו עכשיו הקדוש ברוך הוא יציל אותנו. מדובר, אז כיוון שאתה קורא את ההמשך, אז מה הם צועקים? רגילים. זה משהו, אינסטינקט כזה, זה איזשהו... אלא שהוא אמנות אבותם, שכך מנהג אבותם. ודבר שהוא מנהג אבותם, נמשך האדם תמיד אחריו, אף אגב שאינו עושה בכוונת ליבו ודעתו. זה איזשהו הבחנה פסיכולוגית כזו, שאדם שאתה עושה מה ש... כן. כמו כן אמרו, חז"ל, לא רק על, על יהודים שם מתפללים, גויים שבחוץ לאדם עובדי הזרה, שמנהג אותם מדי, הרי שאדם עושה דבר משום המנהג, אף אגב שעושה זה בכל ליבו, אז אנחנו רואים שהדבר הזה הוא עניין כזה. טוב, נמשיך הלאה. אני מדלג פה על, על עניין שלם שעוסק ב... ויבקעו המים. אז המדרשים יש עוד משהו טוב, טוב. ויבקעו המים, אז המדרשים אומרים שכל מימות שבעולם נבקעו. יש פה, והמהר"ל מסביר את זה מבחינה רעיונית, אני, זה בכלל מכמה מקומות, בואו אנחנו מדלגים ל... אוקיי, פרק ט"ו, פסוק א', אז ישיר משה. אוקיי? יש לכם? אז מה אומר רש"י? אז כשראה הנס עלה בליבו שישיר שירה. וכן אז ידבר ישוע. וכן ובית או יעשה לבד פרעה. חשב בליבו שיעשה לאף כאן ישיר, אמר לו ליבו שישיר וכן עשה. כמו שכתוב, ואמרו למו אשיר על השם. וכן ביושע, כשראה הנס אמר לו ליבו שידבר, וכן עשה. ואמר לעיני כל ישראל, וכן שירת הבאר שפתח בה אז ישיר ישראל. אז באמת, אז ישיר ישראל פירש הרב, אלי וער ענו לה, אז יבנה שלמה. וכו'. במה? פרשו בוחמי ישראל שביקשנו לא בנה. למדנו שהיוד, כל הדברים האלה מראים שהיוד, בדרך כלל יוד זה לשון עתיד. נכון? זה הקדמה ללשון עתיד. אבל יש אופציה נוספת, שהיוד היא לשון מחשבה. כלומר, זה אם תרצו שהעולם הבא נברא ביוד, והעולם הזה נברא בהי. אתם מכירים אותו? כי כתוב, הפסוק אומר, כי ביוד קי צר עולמי. אז חז"ל דורשים שהעולם הזה נברא בהי, והעולם הבא נברא ביוד. אז יש משהו שעוסק פה משהו, מחשבה, עתיד. זה ליישב פלוטו, מדרשו, מכאן נראה מתחיל. טוב, תראו במערל. אז כשראה הנס, יש פה דבר חמוד, רצה לתקן היוד של ישיר, שהוא לשון עתיד, כמו שהסברתי. ותראה, זה פירושו, כשראה הנס, אז יש איזה תהליך, עלה בליבו שישיר, ולכן בעצם יש פה איזה תהליך, אבל למה חשוב לומר את זה, כן? והבי שפיר לשון עתיד, זאת אומרת, כי היה פה איזה משהו שהוא לא שר מיד, אלא אז שהוא ראה את הנס הוא שר, ובאמת כשהנס נגרע, אז הוא שר. ביקש אם כן, למה כתב זה שעלה בליבו שישיר? למה צריך להגיד לנו שעלה בליבו שישיר ובסוף הוא שר? מה? הרי מבואר בכתוב שהיה שר, נו, אז הוא שר, מה זה משנה? עלה בליבו, כן עלה בליבו, לא עלה בליבו. והיה בין מכתב אז שר משה. למה להריך לומר? עלה בליבו שישיר וכן עשה. אז בואו תראו. יש לומר פני שהפועל של השירה היא בלב. זאת אומרת, קודם כל צריך להבין. מה שעושה את השירה, מה שגורם לשירה, כדי ששירה תהיה שירה, אי אפשר לעשות שירה אלא מתוך הלב. הלב הוא זה ששם, הוא זה שמתרונן בשירה, הוא זה שביבי את עצמו לידי ביטוי בשירה. עכשיו זה הביטוי יפה, ככה זה אפשר לצטט, כי כאשר יגיע השמחה בלב הצדיקים, עולה בליבם השירה. זאת אומרת, בעצם התהליך הזה של שמחה, היא זאת שמחוללת בלב, היא זאת שמחוללת את השירה. ואין לך ספק כי בכל לב היו שורים ושמחים. כי בעצם הלב הוא הלב של השירה. ולכך כתיב אז ישיר. כלומר, רוצים להגיד בדיוק את הדבר הזה. שהעולה בליבם לומר שירה, כלומר שהגיע בליבם שמחה מן הנס, ולא שהיו מכריחים עצמם אל השירה על ידי שכלם, כאדם שהוא מכריח עצמו לדבר. כלומר, יש מצב שאדם הוא ליטווק, סליחה. השכל כופה אותו לשמוח. השכל כופה אותו, באמת, זה משהו שצריך... אז אנחנו עכשיו... השכל מכריח. אז התהליך הוא היה אחר לגמרי. התהליך התקול בהתרגשות. היה לב, לב מלא שמחה. ולב מלא שמחה עולה על גדותיו, ומחולל שירה. שאם כן, לא היה שירה בשמחה. אם השכל הוא מתחיל את התהליך, זה לא שירה בשמחה. זה שירה לב, כי צריך. אתה כופה את הלב לשמוח. עיין. זאת אומרת, זה שמחה... אבל השירה, שהיא בשמחה, מתחילה, מתחדש לו שמחה גדולה בלב. מזה עולה בליבו שישיר. לפיכך דרך לדבר בעניין השירה בלשון עתיד, כדי לסמן את התהליך הזה שהוא שורשו בלב. שורשו, נכון, לפעמים לא מיד מבצעים את זה. לפעמים השכל יכול להגביל, לא עכשיו, אחר כך וכו', אבל ברמה העקרונית יש פה איזושהי התבוננות בתהליך הזה של הופעת השירה בעולם. אוקיי. פסוק י' ז' מקדש השם כוננו ידך, בסדר? זכור לכם משהו כזה? טוב, נראה את זה כל יום. מכון לשיתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידך. אתם מכירים את המקדש זקף זקף כתום. מקדש השם
גדול,
זה כיף גדול. מקדש, כלומר זה... שאם נוכל להם משמע אחת שלו, שהמקדש של השם כוננו ידיך. כן? כאילו היה בסמיכות. אז כדי להפריד אותו, אנחנו נותנים טעם חזק על המקדש. ואם היה כתוב, מקדש השם כוננו ידיך, משמע שתי רשויות, מלא כתיב, מקדשך כוננו ידיך. אחר שידך... הוא לנוכח. כלומר, אם היה כתוב מקדש השם של מישהו אחר, כוננו ידיך. לא, כי אם אתה רוצה להגיד המקדש של השם שהוא אתה, היית צריך לכתוב מקדשך, כוננו ידיך. אז לכן נורא חשוב פה לא להגיד מקדש השם כוננו ידיך. מקדש השם כוננו ידיך. אוקיי? כי אחרת זה משמע מקדש של השם, שהוא לא אחר, כוננו ידיך, ויהיו כשני אלוהיות. אבל עכשיו מקדש מילה בפני עצמו, פה המקדש אשר כוננו דרך השם. כך שמעתי בשם הגאון מורינו הרב רבי אברהם מפרג. שמעתם עליו פעם? גם אני לא. זאת אומרת, אני כבר שמעתי, כי אני... אבל... ונכון, אז הוא מבין, ומדי פעם הוא מצטט, לפעמים תחיל, מצטט בכל סוד. אמנם אני מפרש כי לכך הטעם על מקדש, להפרידו מטבעה שאחריו, כדי שיהיה פירושו, כי שם א' ד' כוננו את המקדש. פה הוא כבר הולך עוד צעד. מקדש, השם, אבל לא כתוב השם, כשוב א' ד' נון י', לא כתוב שם י' כ' ו' כ', כתוב א' ד' נון י'. ואם לא היה נפרד מטבעה שאחריו פירוש מקדש של א' ד', כוננו דרך השם המיוחד, הייתי יכול להגיד, וכאי למעלה שפעלת השם. כלומר, הפירוש של רבי אברהם מפרג אמר שיש פה בעיה שאתה צריך טוב מקדשך, כוננו ידיך. הוא אומר, היה אפשר להגיד מקדש השם קוננו ידיך, כי הייתי אומר שמקדש של א' ד' י', שזה שמו של הקדוש ברוך הוא, קוננו ידיך, והכוונה שי' ק' ו' ק', הוא עשה משהו שקשור לשם א' ד' נ' י', וזה לא היה שתי רשויות, כי כאשר מדובר בשתי שמות שונים, אנחנו מדברים על היבטים שונים של הופעת השם בעולם. ולכן, מה שכאן רצו לומר, מקדש, השם א' ד' נ' י' הוא זה שחולל את המקדש. ואז כאילו נוצר פה איזו תפיסה רעיונית של המערש, ועכשיו צריך להסביר לנו מה הזיקה בין השם של הקדוש ברוך הוא א' ד', שם עדנות, כך זה נקרא בשפת השמות של, נושא השמות של הקדוש ברוך הוא, מה הקשר בין שם עדנות לבין המקדש. זה הנושא שעכשיו הוא עוסק בו. אז כדי שפירושו בשם א' ד' קוננו את המקדש, ואם לא היה נפרד מטבע שאחריו, היה פירושו מקדש שלא קוננו ידיך, שם המיוחד, היינו אומרים קוננו ידיך, שהכוונה לשם המיוחד, וזה קשוב לתפילה, לתחילת הפסוק, שבו כתוב, מכון לטבעיהם ותדעים הרם לחלתך, מכון שיבטך פעלת י' כ' ו' כ' השם, מקדש, טוב, למה? והוא טעם מופלג לחכמים, כי שם הזה, כלומר שם א' ד' נ' י', מספרו איכל. איכל זה גמטריה של 65. ושם א' ד' נ' י', נ' וי' זה 60, א' וד' זה 5, 65. ולפיכך הוא אשר הכין בשתי ידיים. בינתיים הוא לא מסביר לנו כלום, אבל יש פה משהו שהוא, כדי להגיע אליו צריך שתי ידיים. למה? נראה בהמשך. ועוד כי למעלה אמר שם בן ד' אותיות, כי בעצם הוא רוצה לומר ששם קודם תבעימו ותתאימו מראה לך מכון שיבטך פעלת י' כ' ו' כ', יש י' כ' ו' כ' ויש א' ד' אותיות. תראו מה עושה פה. כי למעלה אמר שם בן ד' אותיות פעל את מקדש של מעלה. כי אתם יודעים מה אומרים מכון לשיבטך, אז מה חז"ל דורשים? שבית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. אז הוא אומר, יש פה באמת שני פרמטרים או שני היבטים. פעלת השם, זה מקדש של מעלה, של י' כ' ו' כ'. ואמר, על מקדש של מטה, המקדש, זה קוננו ידיך. כי ידיך זה כבר מה שיורד למטה, מה שיוצא ממך. ואמר, על מקדש של מטה, שלא עשה אותו בשם בן ד' אותיות, כי בשם א' ד' הכין אותו. כי מקדש של מטה, במשכנתו למטה עם אמצעים, מצטרף, הוא התברך על אמצעים, והוא אדון להם, ולכן הוא נקרא בשם של מה? של א' ד' נ' י'. כי שם י' כ' ו' כ' בעצם משקף את ההוויתו כביכול כשלעצמו. היא ההוויה ללא התייחסות החוצה. היא משהו שמשקפת את המהות הבסיסית של האל. ולכן היא לא מתייחסת דווקא אל הנמצאים. בעוד שהדנות זה כבר בעצם בזיקה, מדברת על הזיקה שלו אל נמצאים. לכך אמר, מקדש השם קוננו, מקדש קוננו ידיך, אז הוא אמר לגבי זה, אמר השם א' ד' לשון עדנות, כי האדון מצטרף אל העבד, אבל מקדש של מעלה פעל אותו השם מיוחד, שבו נבדל ממצאים, כי בשם מיוחד אין לו צירוף אל הממצאים כלל. השם מיוחד זה משהו שהוא רק מיוחד, זה רק שלו, ושום דבר לא מצטרף. לכך מקדש של מעלה פעל אותו השם המיוחד, מקדש של מעלה פעל אותו השם א' ד', כי בו, בשם א' ד', יש לו צירוף לבריות למטה. ואם לא נפריד מילת מקדש מנתיבת השם שאחריו, היה ממש מקדש של השם, קודם דרך השם המיוחד. אוקיי? הוא לא ממש מסביר מעבר לזה, ולכן יש פה עוד קצת, הבאתי פה מהאור חדש. אור חדש זה פירושו של המהר"ל למגילת אסתר, בסדר? עושים מפורים. וכך השם מיוחד בדלת אותיות, אבל הוא נקרא בשם עדנות. פה אנחנו עוסקים בפער הזה בין איך שהשם נכתב לאיך שהשם נקרא. השם נקרא א' ד' נ' י', ככה אנחנו, את כל התפילות שלנו, ככה אנחנו קוראים בתורה. אבל הוא כתוב י' כ' ו' כ'. אז זה מה ההבדל? הוא אומר, כי שם הכתיבה, השם שבו אותו כותבים שזה י' כ' ו' כ', ממנו הם ניסים ונפלאות בעולם. כלומר, הוא באמת איזושהי הנהגה ייחודית מאוד, שרק הוא יכול לפעול אותה, רק הוא, היא משהו שהוא ייחודי, משהו שהוא מקורי ייחודי, ומילא מדובר כאן בצדדים שהם ייחודיים. ממנו הם עושים תנועות בעולם. אבל שם א' ד' זה כבר שם של אדנוס, זה השליטה בטבע, ולכן זה מופיע בצורה אחרת. שם בו מנהיג העולם, או הטבע, כמו האדון של משה, מנהיג סדר שלו. לכך אצל שם א' ד' כתיב תמיד אדון כל ארץ. שכך כתיב מלפני אדון חולי ארץ. השם אדוננו מעלים רב בכל הארץ, כי השם הזה הוא שם א' ד' בו מנהיג את הטבע. פני כי לא נעשה כנס נגלה, רק הכל היה בנהגת העולם, לגבי, הכוונה לגבי מגילת אסתר. לכך לא נזכר שם מיוחד במגילה הזאת, אפילו שם א' ד' לא נזכר, גם אחר שהיה הכל בטבע, ולא נראה פה על שם התברך בנגלה, לכך לא נכתב השם בנגלה למגילה. אז פה שוב עושה הבחנה בין השמות, ואומר שהמקדש הוא חייב לבטא משהו ששייך לעולם שלנו, למציאות שלנו, ובנייתו היא מתוכם. ואז בואו נראה את ההמשך. מקדש השם כוננו ידיך, מה זה ידיך? לשון רבים. כתוב י' ד' י' חף, לא ידך, ידיך. אז חזל שם דורשים, חביב, בית המקדש שלנו בשתי ידיים. המאמר הזה של בריאת המקדש בשתי ידיים, הוא מופיע פרק כמה דקטובות, ויש לו סוד נפלא בעניין מדרגת בית המקדש, שהוא מיוחד למדרגה שהיא למעלה משמיים וארץ. כלומר, פה במקדש יש משהו שהוא, יש דברה של שמיים, ויש מדרגה של ארץ, ויש משהו שהוא בעצם מחבר את שניהם, לכן הוא למעלה משמיים וארץ. והנה אבינה קצת הטעם ותבין יותר משכלך. זה מעניין מאוד, אבל זה דברים שבעצם בדרך כלל מיוחדים בסגנון הזה שאני רומז לך ואתה תבין מעצמך, זה מה שחזן אמרו שאני דורשים, יש דברים שלא דורשים בהם, אלא לחכם מבין מדעתו. נכון? אז חכם מבין מדעתו פרושה דבר שאני יכול לרמוז לך, אבל אתה תבין וזה מה שהוא אומר פה. לכן אמרו שם גדול מעשה צדיקים, על זה הגמרא במסכת פרק כמה של כתובות, גדול מעשה הצדיקים, מעשה שמיים וארץ. שמיים וארץ נלגו ביד אחד, הכתיב, אף ידי יסדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. אבל ידי זה לשון יחיד. כמובן שאתם מבינים שאפשר להגיד שידי הכוונה לאיזה יד? שמאל. וימיני, אבל אתם מבינים שזה מאוד מסתדר, כי התפיסה של השמאל הוא תמיד הדבר החומרי יותר, נכון? למשל, מנורה בדרום ושולחן בצפון. זוכרים את זה? שולחן בצפון. בצפון זה שמאל ומנורה זה ימין. נכון? הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, שבטי ישראל בצפון, שבטי יהודה בדרום. אז אף ידי יסדה ארץ, זה יד שמאל והיא מבססת את הארציות, וימיני מטפחת את השמיים. אבל איך שלא יהיה, זה נראה כתוב כאן לשון יחיד. וזה מה שמדרש, אני עשיתי מדרש אחר, מהפסוק הזה, הגמרא שם אומרת ידי זה לשון יחיד, ואילו מעשה צדיקים כתיב, מקדש השם כוננו ידיך, וכן פירושו. דע כי השמיים הוא מציאות חלק העולם, אבל אינו מציאות הכל. אבל הארץ היא משלים מציאות העולם, יש פה תפיסה מעניינת מאוד. השמיים מאוד חשובים, אבל הם לא המהות המוחלטת. היא לא המהות הכוללת כל. והתפיסה שלנו, הם חלק, אבל הם לא הכל. מלא צריך תמיד את הארץ. הארץ היא זאת שמשלימה את הדברים. ואין ארץ בלא שמיים ואין שמיים בלא ארץ. לכך כתיב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ופעמים מקדים ארץ ושמיים, ביום עשרת השם אלוקים ארץ ושמיים. לומר לך כי שניהם שקולים, כלומר צריכים את שניהם. כדי פרשת בראשית לומר כי על ידי שניהם המציאות העולם. ואמר כתוב כי ידי יסדה ארץ ואין תמך שמיים, כמו שיד השמאל ויד ימין שניהם הם האדם, ואין יד ימין לא שמאל, ליד שמאל ויד. ואם כך השמיים והארץ שניהם המציאות העולם ושלמותו. רק שיחץ הארץ אל השמאל, כמו שאני הסברתי קודם, ידי, לפי שאינה חשובה במדרגה, והשמיים אלא מי שהיא יותר חשובה במדרגה. כמו שהארץ והשמיים מיוחדים לשאיתו, ככתיב, הארץ, השמיים כסאי והארץ הדום רגלי, כי השמיים והארץ ביחד, שהם כולים כל העולם ביחד, והוא יתברך אלוקי העולם, הכוונה אלוקי כל העולם, כולל שמיים, כולל הארץ, נקרא, הוא יתברך אלוקי עולם נקרא, לכך אמר השמיים כסאי והארץ הדום, נתן לכל אחד ואחד מלדו, איך נקרא עליו השם, כי הוא אלוקי עולם אשר העולם, מה זה העולם? הוא שמיים וארץ. זה, אבל המקדש, השם נקרא על הבית הגדול והקדוש, כמו שנקרא על שמיים וארץ, כי שם הוא שכינתו גם, כלומר, הקדוש ברוך הוא אלוקי העולם, שכולל שמיים וארץ, והוא במקביל אלוקי מה? המקדש. וגם המקדש צריך לכלול מה? את כל מה שקיים בעולם, כאילו המקדש צריך לשקף גם הוא את המציאות הכוללת של העולם, שזה כולל שמיים וארץ. לכן, כדי שהמקדש יהיה כלול מהכל, הוא צריך להיות תעשות בשתי ידיים. והנה המקדש גדול משמיים וארץ. שהשמיים נבראו ביד אחת. שהרי השמיים הוא חלק דבר, וכן הארץ הוא גם כחלק דבר, אבל זה שני חלקים. כמו שהיה השמאלי הוא חלק, אבל הקדש הוא הכל. כמו שארץ, שמיים וארץ ביחד משלמים, ביחד, עד ששם דבר נקרא להם השמיים כזה ירדנו, כבודו עליהם מה שנקרא אלוקי העולם, אין אחד בלא השני. בית המקדש, כבודו הנה בבית, ושמו נקרא עליו. לכן הוא כולל את שניהם. פתחתי לך פתח להבין דברי חכמים, ותכלית הדיבור, כלומר, למצות את הדיבור, תכלית הדיבור זה מיצוי העניין, בזה הוא יותר נפלא, אבל הדברים האלה כמו פתח להבין מדרגת המקדש שנברא בשתי ידיים, ו... רק נוסיף עוד קצת פה. פה נראה את הגור היה בראשית. שוב הוא מצטט פה את ה... הנה הורו בזה, יש לכם? הוא מצטט שוב את הגמרא הזאת בכתובות שהזכרנו, בשורה הרביעית. כי העליונים והתחתונים נבדלים זה מזה, ומתחלקים זה מזה, לכן אחד נברא בכך ונחד. ושיש נבדלים זה, אין אחד הכל. לפיכך נברא השמיים ביד ימין, וארץ נבראת ביד שמאל. כי סתם יד הוא שמאל. כמו שיש חילוף בצד ימין ושמאל, והימין יותר משובח מה שלקוח ימין, כך הם נמדלים תחתונים, והבדל שלהם שהם יותר מעלה המדרגה. אבל אילו בית המקדש יש לידיים משהו כולל הכל, והוא החיבור בין אלוהים תחתונים, ראוי שיהיה נברא בשתי ידיים, שידיים מורים על חילוק והבדל צד, ואילו בית המקדש בו איחוד כל הכוחות. כוח הכל, כמו שתבאר, והוא הוועד בין עליונים ותחתונים, הוא החיבור. והיה ראוי שבית המקדש תחת אמצע השיפוע, אז לכן זה קשור שם לסולם מוצב ארצה, והסולם מתחיל פה ונגמר שם וכו'. גבורות השם. ואמרו זה המסכת כתובות דרש ברכה פעם גדול מעשה בית המקדש, שמיים וארץ, כן, עוד פעם את אותה גמרא. הוא ביאור זה כי השמיים וארץ הם חלקי המציאות, שכל המציאות ביחד הם שמיים וארץ. שמיים הוא חלק אחד וארץ הוא חלק אחר. לפחר כל אחד מיוחס ליד אחת. כלומר, כל אחד נועל החצי, כי יד האחת הוא חצי, שתי ידיים ביחד הם כל. הבית המקדש הוא הכל, שאין להם יש חלק, כי לא תמצא דבר מצטרף אליו, שום דבר לא מתחבר. כמו שנמצא לשמיים שמצטרף אליו הארץ, שבכל מקום מחבר אותם ביחד. ובוודאי אין זה בלא זה, כמו שאין העיגול בנקודה שבתוכה, ואין נקודה בלא עיגול, לפחר הם מתחבים יחד, הבין כזה שהוא הכל, שהוא יחיד, ואין לו צירוף וחיבור כלל לדבר אחר, לכך הוא הכל. זה שנברא בשתי ידיים, דבר זה עצמו מוריד בשתום פני שמיים, ועוד כל אחד חלק לחכמים גשמיים, כי גשם שייך בו חילוק. ופה זו תוספת יחסית למה שהוא נראה עד עכשיו. אבל בין גו הכל ואין בו חילוק אשר הוא שייך לגשם, כי כל החלוקה היא דברים גשמיים, דברים מוכניים, הם בלתי מתחלקים. ולכן זה מעלה יותר גדולה. עוד דבר אחרון, כיוון שהבאנו פה גבורות השם פרק ממזיין, אז יש משהו מאוד יפה בתפיסה שלו. הוא אומר, תיקשר סוף השירה בתחילת השירה. יש פה איזה דבר מעניין. לומר, כי והסוס פרעו רכבו ופרשיו אל תוך הים, וישב השם עליהם את מי הים, אז ישיר משה ונעשה את השירה הזאת. יש פה משהו שסוף השירה חוזרת לתחילת השירה. כי השם ילוך לעולם ואת שם, ואז מסיימים, כי והסוס פרעו רכבו ופרשיו בים, וישב השם עליהם את מי הים, ונעשה הלכו ביבשה בתוך הים, ואז בעצם הם, כאילו, יש פה איזה לופ. הוא רוצה לומר ש... סוף השירה בעצם מחזיר אותך לתחילת השירה כדי ליצור איזשהו לופ שעוד שרים ועוד שרים ועוד שרים ועוד שרים בצורה כזו, בסדר? בצורה מעגלית. אז זה תיקשר סוף השירה בתחילת השירה, לומר כי בא סוס פרעו ורכבו ופרשיו אל תוך הים, וישב השם עליהם את מי הים, אז השיר משה נעשה השירה הזאת לאמרו השיר כי גו הסוס ורכמו רמה בים, כי זה בדיוק מה שהוא אומר פה. הרי הוא עוסק בסוס, כן? סוס, בא סוס פרעו ורכבו ופרשיו תוך הים, זה בדיוק מה שנאמר בתחילת השירה, סוס ורוכבו, רמה וים. הרי סוף השירה קשור בתחילת השירה, בתכלית הקישור, כלומר זה לגמרי סוגר את המעגל. ואם לא כך, לא היה קשור, קישור גמור, פסוק זה, כי בא פסוס פרעו במקום הזה, אחרת למה פתאום נזכרו להגיד, כי בא סוס פרעו ורכבו ופרשיו בים? אבל התפקיד של הפסוק הזה, פסוק י"ט, התפקיד שלו בעצם לסגור את השירה ולחבר אותה לתחילתה, אוקיי? והוא יורה על שלמות השירה. מה זה שלמות השירה הזאת? זה מאוד יפה, כי אנחנו מתחילים עם זה שהלב התמלא ואז זה גאה והוא החליט שהוא הולך לשיר, נכון? זה התחלת אז ישיר, נכון? עכשיו הוא אומר, מה זה שלמות השירה? שלא תאמר כי יש לו סוף לשירה הזאת. היא משהו שנמשך. וכל דבר שיש לו סוף הוא חסר, באשר מגיע לסוף. ויש שבח השם מתברך חסר, כי הוא הגיע לסוף. מה שהיה סוף? זהו, זה נגמר, סופי. כאשר קשור סוף בהתחלה, אז אתה בלופ כזה, אז זה לא, זה אינסופי, זה לא נגמר, זה מעגלי. כאשר קשור סוף בתחילה, ניתן סוף שתאמר עליו שהשם חסר מצד שיש לו סוף, אבל אתה לא יכול להגיד שהוא חסר, כי אין לו סוף, כי זה נמשך ונמשך. אבל יש לו סוף שקשור בתחילתו, ואז הוא שבח שלם למי שהוא שלם, משתבח שמו לעולם, אמן ואמן. אוקיי? בסדר? ממש תוספת ככה יפה. טוב, פה אנחנו נכנסים לדבר מאוד מאוד מעניין, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, נכון? יש כל מיני דברים שנצטברו במראה, זכור לכם? וזה בעצם דבר מעניין. אספר לכם חלק משורשי הדברים. יש לנו עוד משהו חשוב שאולי נראה אותו בשבוע הבא. טוב. רש"י אומר שמים נצטוו שבת ופרה אדומה ודינים. כן? אז איך יודעים שזה שלושת הדברים הללו? נכון? זה מה שכתוב ברש"י. פירוש מיוחדים חוק. שם שם לו חוק ומשפט. אז דינים זה בגלל שכתוב משפט. שבת, מאיפה אנחנו יודעים? מבחינת התוכן של הסיפור. מדובר שם על המן. נכון? נצטוו על המן, נצטוו בעצם על השבת. זה ברור שהשבת מצטווים פה בפרשה. מה? שם שם לו חוק ומשפט שם ניסהו. זה אומנם כתוב לפני הפרשה של המן, אבל אז דינים זה משפט וחוק. מה זה חוק? זה פרה אדומה, ולא נקרא סתם חוק, רק פרה אדומה שאין טעם למצווה. ודינים למד בכתיב משפט, אז שבת הוא לא אומר שזה קשור לפרשה הבאה, הוא אומר שבת גם כן נקרא חוק, כי חוק הוא זה שיגיע מלכת האדם עד שישה ימים ובאום השביעי ינוח. ודבר שיש לו גבול, כמו ששת ימי העשה וביום השביעי יש שבת, ולכאורה למה שזה לא יהיה רצף? זה נקרא חוק, זה גבול כזה. כמו כל לשון חוק ששם, ששם חוק למלכת אדם שהגיע עד שישה ימים ולא יותר. ויש כתורת מה שלא הביא רש"י מהם כיבוד אב ואם. שפירש רש"י בפרשת בית חנן, פרשת בית חנן, אחר כך נראה, רש"י אומר שיהיו ארבע דברים. שגם כיבוד אב ואם, מתי נצטוו? במראה. תראו, יש פה אינטרקום, יש גם הקשרים נוספים, כי כתוב כאשר, לגבי שבת כתוב כאשר צבחה השם אלוקיך, השם, זכורתנו כאשר צבחה השם אלוקיך, איפה צבחה? אז מראה. אז לכן יש לנו, ואותו דבר לגבי כיבוד אב ואם, אז יש עוד דברים. אלא שרש"י לא בא לתרץ רק הפסוק. אז אף על פי שפרשת בית חנן אומר שנצטוו גם כיבוד אב ואם, אבל רש"י פה מטרתו רק להסביר את הפסוק שם שם לו חוק ומשפט, ורש"י רק בא לתרץ, הוא לא בא להגיד לנו מה נצטוו במראה, אלא רק להגיד את הפירוש של הפסוק חוק ומשפט. לכך פירש כי חוק זה פרה אדומה שוודאי ניקח חוק, ומוסיף על זה שבת. אף על גב שלא מצאנו פירוש אצל שבת חוק, כיוון שמצאנו גם כן שבשבת גם כן נפגדו במראה, כמו שכתוב אשר הדיברות כאשר צבחה, אז לשון חוק התפרש גם כן השבת כדי לכך הוסיף בו שבת. ודינים הרי כתיב משפט. אבל כיבוד אב ואם לא נזכר בכתוב, ולכך לא פירש רש"י מהם כיבוד אב ואם. אז זה פירוש ראשון. הוא עושה את המאמץ כדי להסביר איך זה יוצא מפשוטו של רש"י. עכשיו אנחנו עוברים קצת לקומה, זה עד כאן איסוף הנתונים. עכשיו אנחנו עוסקים בחלוקה שהיא אחרת, ולא איך להגיד שחוק זה שבת או פרה אדומה, ומשפט זה דינים או משהו כזה. אז הוא אומר, עוד כי לשון חוק נאמר על מצווה שאין טעם לה, אבל מצווה שטעם שלה נגלה גמרי, אין שם חוק, אין שם חוק עליה. ולפיכך כיבוד אב ואם שטעם המצווה מבואר, אין זה חוק לה. כלומר, אי אפשר להגיד שחוק כולל את מה? את כיבוד אב ואם. כי כיבוד אב ואם זה לא חוק. זה דווקא מאוד מאוד מתקבל על הדעת. אפילו אם לא נכתב בתורה, אדם יודע מעצמו לכבד אביו ואמו. אבל שבת, ופה יש פירוש מאוד יפה, אם לא ניתנה מפי השם יתברך, לא היה יודע מעצמו. שבת זה כן מצווה אלוקית. לכך נקרא חוק, לסוף טוב צריך להאמין על הטעם גם כן, לפיכך נקרא חוק על האדם. כלומר, מה תגיד? אדם כן רוצה לנוח. אבל הרי הנימוק של התורה לגבי שבת הוא כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. כלומר, יש פה מצווה דתית, זה לא מצווה חברתית. אנחנו לא עוסקים רק במצווה חברתית של, או המצווה האישית שאדם צריך קצת לנוח והוא לא יכול לעבוד כל הזמן וצריך לתת לו איזה שבתון מנוחה או משהו כזה. לא. אנחנו עוסקים פה בשבתון שהוא זכר לבריאת העולם. ושבתון שהוא זכר לבריאת העולם הוא חוק. לפיכך נקרא חוק על האדם כי הוא ציווי אלוקי. כדי שלא יקשה למה קרא שבת בלשון חוק. כלל עם זה גם פרה אדומה שהיא חוק גמור. הוא אומר פה, חייבים להסביר את העניין הזה בצורה הזו. ואם תאמר, כל זה קשה, למה לא הזכיר הכתובים מהם כיבוד אב ואם? כיוון שלפי כל השיטות, אנחנו רואים שבאמת גם היה נושא, עניין של מה? של כיבוד אב ואם. אז למה לא כתוב פרש גם כיבוד אב ואם? ויש לומר, היינו שתיבת רצי בלשונו, שהיא נתן להם קצת מצוות להתעסק. ורוצה לומר, כאשר הלכו שלושת ימים בלא תורה, נכון? כמו שכתוב, קודם, והלכו שלושת ימים, דרך שלושת ימים, ורש"י אומר שלחו שלושה ימים בלא מים ואין מים אלא תורה ואין להיות בלא תורה. לכך נתן להם שלושה פרשיות לפי שהן הלכות גדולות מאוד. כמו שידוע מלכות שבת יש לה הלכות רבות מאוד ופרה אדומה, אף על פי שאין לה הלכות רבות, הלכה אחת שלה עמוק עמוק מיצאנו, ודינים הדינים של תורה יש בהם חוכמה, כמו שולחן מי רוצה יחקים לעשות בדיני אמונות. ושלושה דברים יש כאן. עכשיו הוא אומר פה שוב קטגוריות, שלוש קטגוריות, אם העמוק מצד עצמו כמו פרה אדומה, או מצד ריבוי הלכות שיש בו שזה שבת, או מצד הבדל חילוקים שיש בדיני התורה שזה דינים, ולהרגיל אותם בלימוד התורה. כלומר יש לו פה שלוש מצוות שהם אב טיפוס למצוות של תורה, מצווה אחת מהסוג הזה, מצווה אחת מהסוג הזה, מצווה אחת מהסוג הזה, כי צריך הוא בתלמוד תורה להעמיק בה, לפעמים לתת הבדל בין דבר לדבר, כמו שהוא בדיני ממנות שהדין משתנה בחילוק קטן. וגם צריך לימוד ריבוי ההלכות, ולא תמצא בכל כתבות התורה דברים אלו רק בשלושה מצוות, דיינו פרה אדומה שהיא עמוקה, ושבת יש לה ריבוי הלכות, ודיני ממנות שיש בו חילוקים הרבה מבחינת המציאות. למה אני מזכיר את זה? לדעתי יש סיפור מפורסם בשם הרב עמיטל, שהיה בא אליו מישהו ואמר שהוא רוצה לאט לאט להתקדם בקיום המצוות, והוא לא יודע מה הוא הולך לקבל על עצמו, מה הוא רוצה להתחיל במשהו, במה להתחיל. ואז הרב עמיטל אמר לו, תעשה מצווה אחת שבת, עוד מצווה אחת הגיונית שאתה מבין אותה, ועוד מצווה אחת שאתה לא מבין אותה. ולדעתי הוא לקח את זה מפה. כשאתה מתחיל, כדי לפגוש את המגוון האפשרויות של, של, של מצוות שקיים בתורה, אתה צריך, איך אומרים, זה הדוגמיות, כן? יש שבת, שבת זה שבת. עכשיו, מצווה אחת שאתה, שהיא עול עליך, שאתה חייב, חלק מלהיות דתי זה לא לעשות רק דברים ל... הנעתך, לדברים שיש בהם תועלת. שאתה תהיה משועבד, שאתה תהיה משהו שאתה לא יכול, שהוא מעבר לה, שהם לא שכליים. אתה חייב לקחת לפחות מצווה אחת שכלית ומצווה אחת שינית. המודל הוא מה שקיים פה. אבל תעברו לדף הבא, כי יש פה עוד משהו מאוד מאוד מעניין. בסדר? הוא אמר... בספר דברים משמע שגם על כיבוד אב ואם רש"י אומר שהם הצטברו. אתם זוכרים שהוא אמר את זה קודם? אז עכשיו תראו, וזה דבר חשוב מאוד, מהחלק שמודגש פה, שמצוות התורה נחלקים לארבעה חלקים, כן? האחד שניתן להם שלהם נגלה כלל, ולא יוכל אדם לדעת כלל כמו פרה אדומה, וכיוצא בו, מצוות שעטנז, והרבה מצוות שהן חוקים. אז זה סוג אחד. כלומר, הוא רוצה להגיד שגם הקדוש ברוך הוא, הרי הם היו בתחילת התקרבותם לתורה, והקדוש ברוך הוא נותן להם איזשהו מוקדמות, איזשהו שלב א', ולכן פה הרב עמיטל למד את הדברים. דבר שני, יש מצוות שטעמם ידוע כאשר נכתבו בתורה, כמו שבת ותפילים. כלומר, ברגע שהטעם, אתה מסביר שהמשמעות של שבת זה סימבול לבריאת העולם, אז אתה מבין, זה הגיוני, כן? תפילין, זה קשור עם מציאת מצרים. אתה יכול להבין את זה, אתה יכול להבין את זה, אבל המשמעויות כתובות בתורה, כי התורה נותנת את הפענוח למשמעות של המעשה. זה לא משהו שאף אדם מעצמו לא היה קם לשחוט פרה ולעשות מן התפילין. צריך שהתורה אומרת, זה המשמעות, אז זה מבין. אז זה מצוות טעמם ידוע כאשר נכתבו בתורה, כמו שלא תפילין, ולא נכתבו, לא ידענו אותם. שכתב את השבת, כשעשה השם את השמיים את הארץ, מצוות אלה נקראים מקובלות. כלומר, המצוות שבעצם אנחנו מקבלים אותם ממשה, אבל הם לא חוקים. השלישי, עוד סוג שלישי, הם מצוות מושכלות, כגון דינים. שכל המשפטים ידועים אצלנו, אף כי לא ניתן לנו, ידענו שהמלווה לחברו חב שלם. ואלו המצוות, הם נקראים המצוות המושכלות. הם אותם מצוות שכליות, שבעצם אדם יכול להבין אותם ולזון אותם משכלו. מה זה המין הרביעי? המין הרביעי הם מצוות הטבעיות. שחפץ האדם לקיים בטבע, כגון כיבוד אב ואם. לכן כמה מצוות שהם בתורה בשביל רחמנות, שהוא בטבע. ואיך הראיה של צריך במה רחמנות, שהיא מרחמת את לדה. כן, זאת אומרת, יש פה איזו תפיסה מעניינת, שמה זה מצווה טבעית? זה מצווה שאדם מקיים בלי שום שיקול דעת, כמו שבעלי חיים מקיימים אותה. אבל זה הדרגה הכי נמוכה, מעליה מצווה שכלית, מעליה מצווה שאנחנו מבינים את המשמעות שלה כתוצאה מהמפתח שניתן לנו בתורה, מעליה החוק. ולכך נתן להם ארבע מצוות שיהיה להם מכל מין מצווה. כדי לנסות אותם, שלב האדם מערער בהן אם יקיים אותם. לפעמים אדם מתלבט לגבי החוקים, מערער בחוקים, לפי שאין טעם ידוע בהם. ויאמר, למה אשיך שאין טעם לי בהם? לפעמים אין מערער בחוקים, פני שאמר שהטעם ידוע אצלנו נותן. לפעמים אדם אין לו יצר אור לגבי מה חוקים. אבל הוא מאמין, אבל מערער, מישהו אחר יכול לערער את המשפטים, באשר נראה לו שאין כך לפי דעתו. זאת אומרת, זה הגיוני, אבל זה לפי דעתי, זה לא צריך להיות ככה. אפילו לפעמים אלו שני חלקים אין מרבהם. החוקים שאתם שלה ידוע, המשפטים שקוראים לידיעת אדם. והוא מערב מצוות המקובלות שאינם חוקים לגמרי. שהוא אומר שאין לי טעם בו. וגם אין טעם ידוע. כאשר נכתב בתורה של טעם שלהם, לפעמים מערב. לפעמים הוא מאמין בזאת המצוות המקובלות בראשונים. כלומר, כל פעם אתה יכול לערב בזה, לערב בזה תמיד. לפיכך אלו חלקים נתן להם ילכו בתורתו עם לב. אבל מצוות טבעיות, זה אומר משהו מאוד יפה. כמו מצוות כיבוד אב ואם, דבר זה אין ניסיון בו כלל, כי מקיים אותו בטבע, כמו בדיוק כמו שאמרנו, זה בלי שכל. לכך לאל פרשת שלח לא הזכיר את זה בכלל. שפירש שם חוק למשפט שם ניסה, הוא לא פירש רק שבת דיני פרה אדמה, כי כל מה שהוא רצה לתת זה דוגמית מכל אחד מסוגי המצוות, כי על כל אחד מהם יש איזשהו סוג של ניסיון והתמודדות. זהו. טוב. נעלה להרביץ. יש עוד משהו, אבל זה... טוב.